ברכה. אנחנו קצת נחזור על שיעור שהיה בפעם שעברה ונמשיך היום הלאה. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על תורת ההתפתחות, אבולוציה של דרווין וסתירות שקיימות בין תורה ומדע, כביכול סתירות, ואמרנו שבדרך כלל אנשים שהם מדברים על סתירות בין תורה ומדע, הם לא מבינים או בתורה או במדע או בדרך כלל בשניהם ביחד. למה? כי להגיד משהו בשם מדע זה מאוד קשה. צריך להיות בשביל זה לא סתם מדען, לא סתם תואר דוקטור שיש לך שם בפיזיקה או בביולוגיה. צריך להיות מומחה בדיוק לתחום הספציפי הזה שאתה עכשיו מדבר עליו, וכאלה יש יחידים. שהם יכולים משהו להתבטא בתחום שלהם. אותו דבר גם בתורה. אדם לא יכול לבוא בשם תורה ולהגיד משהו שזה נכון, קיים, כך וכך, כי תורה היא מאוד מאוד רחבה, יש המון דעות, המון דברים שאנחנו לא היינו מדמיינים ולא צפויים לגמרי, ואנחנו חושבים שזאת תורה. ויכול להיות שרב גדול, ממש, תלמיד חכם עצום, לא מבין שום דבר בתחום מסוים של התורה. הוא יכול להיות רב פוסק גדול בתחום, בחיי יום-יום, אני יודע, באיסור ויתר, ולא להבין כלום בהלכות שקשורות, תודה, בהלכות שקשורות לספרות סתם, למשל. הוא פשוט לא למד את זה לעומק. הוא יודע קצת בערך, אבל להגיד משהו, לפסוק, לדייק, הוא לא מבין בזה כלום, למרות שהוא יכול להיות רב ראשי לישראל. לא מתמצא בתחום מסוים. לכן קשה לייצג תורה ולהגיד משהו, הנה תורה כך אומרת. כמו שאנשים חשבו, כמו שדיברנו בפעם שעברה, הנה, לפי תורה העולם שלנו קיים 6,000 שנה, 5,774 מחר. אז האמירה הזאת היא לא אמירה מדויקת. כי יש המון דברים בתוך תורה שאפשר להבין אחרת, שהעולם לא קיים 6,000 שנה. כמו שאנחנו ראינו בפעם שעברה, ועכשיו נזכיר את זה רק, שכמו שאצלכם במקור מספר אחת, רב קוק אומר, להשוות סיפור מעשה בראשית עם החקירות האחרונות הוא דבר נכבד. זאת אומרת, אנשים שאומרים, למה אתה בכלל משווה בין תורה ומדע? אז הרב אומר, זה נכבד, זה טוב להשוות בין תורה ומדע. ואז הוא ממשיך, אין מעצור לפרש פרשת אלו תולדות שמיים וארץ שהיא מקפלת בקרבה עולמות של שנות מיליונים. זאת אומרת שזה כן אפשר להבין את תורה שעל פיה העולם קיים מיליארדים של שנה. ואותו דבר גם הפוך מה שדיברנו לגבי התפיסות במדע. לא כולם חושבים שהעולם קיים 14 מיליארד שנה. יש דעות אחרות. אמנם מעוט, אבל יש דעות כאלה גם במדע, ואנחנו ראינו את זה. אותו דבר גם לגבי אבולוציה. אבולוציה, למרות שמציגים אותה ככה, ומנסים בכל מיני אמצעי תקשורת, וזו גישה מקובלת באקדמיה היום, זה מה שנקרא מיינסטרים בתוך אקדמיה. ולמרות שיש אנציקלופדיות ומוזיונים שאומרים הכל על פי שיטת דרווין, צריך לדעת את זה שהשיטה הזאת לא הוכיחה אף פעם. וכל מה שאומרים וכל מה שמסבירים זה רק זה כבר רק סברות, היפותזות, השערות, הנחות, היא אף פעם לא קיבלה הוכחה מוחלטת, ועל זה אנחנו דיברנו פעם שעברה, וזה אצלכם מופיע במקורות מקור 2, שדרווין בעצמו אומר את זה, ואנחנו הנה למדנו את זה, הבנו שדרווין בעצמו מסתייג מהשיטה שלו, ואומרת, זה לא חוק, זה לא מה שמדע אומר, זה לא אמת, כך וככה. וגם ראינו שהנה איזה קנט הובינט, מישהו מין כזה אדם שהוא חובב מדע מושבע, מיוחד, שהוא רצה להפסיק את שטיפת מוח הזאת, את, את התעמולה הזאת, את האשליה שכביכול לפי מדע האבולוציה זה דבר אמיתי ונכון, אז הוא נתן פרס, 250 אלף דולר, תוכיח את זה חד משמעית, יקבל כסף, וזה עשרות שנים שוכב בבנק, אף אחד לא הוכיח את זה אף פעם. אז כל מה שמדברים ומרמזים ומתראיינים פרופסורים גדולים שם בכל מיני תוכניות, ערב חדש, טלוויזיה, לא יודע מה שם, ארץ נהדרת, יותר מתאים להם האמירות הללו. זה הכל לא, פשוט לא אמיתי, לא נכון, תורת אבולוציה אף פעם לא הוכחה חד משמעית באופן מדעי, באופן אמפירי וכו'. אז לכן, אנחנו לא נדבר היום על סתירה בין תורה ומדע, כי אין שום סתירה, ואי אפשר להגיד את זה ככה. אנחנו כן ננסה להבין מה מסתתר מאחורי האמירה הזאת של דרווין. מה בעצם רעיון שעומד מאחורי דבריו? האם אפשר להגיד שמה שדרווין אמר זה בעצם שטויות? זה נכון שזה לא הוכח. חד משמעית, לא הוכח. אבל האם עצם האמירה של דרווין זה שטויות? אז לעניות דעתי, לא. זה לא שטויות. רעיון שלו הוא רעיון אמיתי ועמוק. ונכון שיש הרבה גדולי ישראל שיש להם דעות לכאן או לכאן. לא כל גדולי ישראל היו נגד תורתו של דרווין. היו כאלה והיו כאלה. דרך אגב, אני רוצה מראש להגיד שרוב הרבנים, רוב תלמידי חכמים, פשוט לא הביעו את עמדתם בנושא הזה. תורתו של דרווין קיימת פלוס מינוס 160 שנה, רוב רובם לא אמרו כלום, ואנחנו מיד נבין למה. זה לא בגלל שלא היה להם מה לומר. היו גדולים גדולים, גדולי האחרונים, שתקו, לא אמרו כלום. והיו כאלה שכן התבטאו ואמרו, לא, תורת דרווין לא נכונה. היו כאלה שאמרו, כן נכונה. למשל, רבי מלובביץ', הוא היה נגד שיטתו של דרווין. תסתכלו אצלכם במקור 3, אומר הרבי באיגרת הקודש. הוא נגד תורתו של דרווין, והוא מתווכח עם רב ישראל ליפשיץ, שהוא בעל תפארת ישראל, שהוא אחד ממפרשים הגדולים. כל מי שלומד גמרא, תורה, בבית מדרש באופן עמוק, לא יכול לא להכיר את אורח חיים שלו על פירוש שלו על המשניות, יחים ובועה, זה קלאסיקה, זה דברים מאוד מאוד יסודיים, ממש לחם חוקים של בית המדרש. והוא, הרב ישראל ליפשיץ, אומר שכן, זה מתאים תורת ההתפתחות של דרווין ליהדות, ולא רק מתאים, אלא מתאים ועוד דרך, ויש לזה הרבה מקורות, ועוד מעט אנחנו נראה על מה הוא התבסס כשהוא אמר את דבריו. אבל הרבי מלובביץ' חולק, תסתכלו מקור 3, אומר הרבי, ידועים הפירושים שבספרים שונים, ובפרט, כן, הוא אומר שיש הרבה ספרים לפי רבי, ובפרט מאמר אור החיים לגאון רבי ישראל ליפשיץ בעל הפירוש תפארת ישראל על המשנה בנזיקים, המנסה להכשיר את שיטת ההתפתחות, האבולוציה, ולהתאים עליה את דברי חז"ל. והוא חולק עליו, וזה לגיטימי, וזה טוב מאוד שיש מחלוקות, שיש אומר ככה ויש ככה, יש דעות לכאן, יש סיבות שונות, הכל בסדר. רק נשים לב, שזה לא כזה דבר חד משמעית, אתה אומר שאדם בא מעקב, סבא שלך בא מעקב, סבא שלי הוא היה תלמיד חכם, סבא שלי לא היה עקב, וכל מיני כאלה דיבורים פרימיטיביים ומצחיקים שבכלל לא לא מתייחסים לנושא הזה, וכל מיני שם אנשים שלא מתמצאים ולא למדו את הדבר הזה לעומק, אז יש להם דעות. ואני אומר שאנחנו צריכים להיזהר מדעות של אלה שהם לא מומחים, לא בתורה ולא במדע. כל פעם שאני שומע את הדבר הזה, יש לי אוטומטית ספק. אתה למדת את הסוגיה הזאת ממש לעומק? ואותו דבר אני אומר לכם גם בקשר אליי. אל תאמינו למילה אחת שאני אומר לכם. לא בשיעור הזה, בכל השיעורים. זה לא מבוסס על משהו שאני רוצה להגיד לכם משהו. כי אני לא מומחה. אני לא מתמצא בביולוגיה, לא מתמצא בתורתו של דרווין. למרות שיש לי דוקטורט בסוציולוגיה של המדע, ואני מאוד חובב מדע, ולומד הרבה, וקורא הרבה, וקראתי המון ספרים בנושא הזה. אני אומר לכם, גילוי נאות מה שנקרא, אני אומר לכם בפירוש, אני לא מבין בזה, כלום. קצת, יודע, ברובד כזה פופולרי, אני יכול להתווכח עם מישהו שהוא לא, בעצמו לא כל כך מבין, אז אנחנו יכולים לעשות כאילו רושם ודאווינים ולדבר על המיקרו, האבולוציה על הרמה המיקרוביולוגית. אבל זה, תבינים, זה סתם. כן, בבקשה. אז זהו, זה מה שאני רוצה להסביר לכם. אז כמו שאני אומר, כמו שאני לא מבין במדע, כך אני גם לא מבין בתורה הרבה. מניין לי? זאת אומרת, כאילו, בסדר, קצת למדתי, קצרתי, אבל אני עולה חדש מרוסיה, אני עברית קטן. זה צריך להיות מומחה, מומחה ממש, לדעת, להכיר, מה אמר רב ישראל ליפשיץ ופירוש, והספרים אחרים שעליהם מדבר רב מלובביץ'. ויש לך דעה על סמך מה. לכן, אמונת חכמים שלנו מתבטאת בזה שחכמים מעבירים לנו תורה על פי מקורות, לא על פי מה שהם חושבים. זה לא בנוי על דעה שלי. זה בנוי, אני, למעט חכמים, אני סומך על דבריהם של ספורנו, אני, של רדק, של אבן עזרא. זה, אני, עליהם אני סומך מאוד. וזאת אמונת חכמים. לא מה שאדם עם זקן וכובע אומר לכם, אז זה נקרא אמונת חכמים. כובע, כידוע, לא קובע. והזקן יש גם לתייש. זה שום דבר. אז הוא אמר. זה צריך להיות ממש לדעת טוב טוב, ולפרש ולהשוות, ולהביא מקורות, ולהביא הוכחות. לא להגיד, תורתנו הקדושה. נכון, נכון. ההבדל הוא זה שמקורות אחרים, כמו הרד"ק ואבן עזרא ומהר"ל, הם מקובלים בעם ישראל. עם ישראל ככלל קיבל אותם בתור סמכות. והם יודעים, בדקו, למדו אותם אלפי, אם לא מיליוני אנשים במשך הרבה דורות, הרבה שנים, למדו, מכירים טוב ויודעים שהדרך הזאת היא מקובלת היום בעם ישראל. ומה שאני אמרתי, אמרתי, ואולי אני מחר ישנה את דעתי. וזה. אמרתי. זה סך הכל דעתי. לכן זה לא בנוי על הסמכות, אוטוריטה. הוא כזה חכם, כזה המבריד, והוא אמר, אז זה ודאי נכון. זה לא אומר שום דבר. אנחנו רוצים ללמוד תורה ממקורות, ממשה רבנו, ממעמד הר סיני.
שבמעמד הר סיני דברים הללו בעצם נאמו מפי הגבורה, שזה מתגלגל מתלמיד חכם לתלמיד חכם, מרב ופוסק, ועד שזה מגיע אלינו עד רבי מלובביץ'. אז זה נקרא שאנחנו יונקים תורה, ולא מה שאני חושב. אז אותו דבר גם ביחס לאבולוציה. אין לי דעה בנושא הזה, ולכן, ולכן זה מגוחך להגיד שתורה נגד אבולוציה. כי הנה יש פה פתאום, את זה לא קראתי, לא הכרתי את, את פירוש הזה של הרב ישראל ליפשיץ. אבל יש לי דעה.
הוא קריש למקורות.
ודאי. זה אחד, אחד מהסיממנים מובהקים של תלמיד חכם. הוא לא אומר שום דבר בלי מקור. הוא לא אומר מעצמו. זה הבדל בין תורה לתיאולוגיה, זאת אומרת פילוסופיה על דת. תורה זה אומר שאתה לומד מפי חכם שקיבל את זה מפי חכם אחר עד משה רבן. אז זו תורה. ולכן מה שאני מציע לנו זה שאנחנו נבדוק את עמדה של יהדות רק על פי מקורות שלנו, ולא על פי מה שאנחנו התרגלנו לשמוע בין מנחה למעריב מגיל אפס. אלא בואו נראה מה התורה, מה באמת דעות. אז יש דעה כזאת, כמו שאמרתי, שהיא מתנגדת, ויש דעה שאומרת שזה בכלל לא ככה, אלא שתורה מתארת את בריאת האדם כבריאה, כתהליך הבריאה, כשלבים של הבריאה, ולא בבת אחת. זאת אומרת, אמנם בחומש כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם, עפר מן האדמה, בצלם אלוקים עשה אותו מיד כביכול, אבל ידוע כלל שכל מה שתורה מספרת, היא מספרת מנקודת ההתחלה ומציינת נקודת הסוף. היא לא מדברת בדרך כלל על מדרגות ביניים, כמו ששם אנחנו דיברנו זו פעם שעברה, שכתוב ויצא אברהם מבאר שבע ללכת ארצה, סליחה, מאור כזין ללכת ארצה כנען, ופסוק הבא ויבוא ארצה כנען. התחלה וסוף. ומה היה באמצע? באמצע אולי היו אלף דברים, אולי מת להם גמל, אולי ברח שם איזה ילד ורץ איזשהו ילד ושפך את המים של כל השבט ועשה חור שם בנות של... אני לא יודע, היה אלף דברים באמצע. תורה לא מספרת על מדרגות ביניים. כמו שהיא לא מספרת, איך שלמה המלך בנה בית המקדש? בנה מה שלמה אמר בית המקדש, אבל כתוב ששלמה בנה. התורה לא מספרת לך על האמצעים. אז זה דבר גם פה. נכון, היא סיפרה את, את תחילת התהליך, עפר מאדמה, זאת אומרת, חומר דומם, כמו שמדע בעצם אומר היום, ומספרת לך סיום. היה אדם, ומה היה באמצע? באמצע גמרא מספרת לנו, אומר, באמצע היו שלבים. בשעה הראשונה הוצבר עפרו, בשעה השנייה נמתחו איבריו, בשעה השלישית, סליחה, בשעה הראשונה הוצבר עפרו, בשעה השנייה נעשה גולם, בשעה השלישית נמתחו איבריו, בשעה הרביעית ניפח בו נשמת חיים, בשעה החמישית עמד על רגליו, בשעה השישית קרא שמות, בשעה השביעית נזדווגה לו חווה, בשעה השמינית נצטווה, בשעה התשיעית חטא. זאת אומרת, יש תהליך שלם שלם של, של בריאת האדם. אז הוא מתואר כשלב, שלב, שלב, שלב. אז מה זה שעה הזאת? אנחנו כבר דיברנו בפעם שעברה שהזמנים הם לא זמנים כרונולוגיים, כמו שאנחנו בדרך המכירים.
לא שקיים שאלה.
אז נכון, אפשר, יש דעה כזאת באמת, אבל אפשר להבין את זה ככה וככה. ולכן זה לא משנה. העיקר כאן זה שזה היה שלב, שתורה מציינת שלבים, כמו שאצלכם כתוב במקור 4. עכשיו, שאלה עיקרית כאן, כשתורה סיפרה שנעשה גולם, מה היה הטבעו של הגולם הזה? האם הגולם הוא היה כזאת כמו בובה שכמו שרוב האנשים חושבים שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כאילו הוא היה כמו מין היה גולם כזה, כמו מין בובה חמר, ופתאום הוא כזה קם על הרגליים כמו פינוקיו, ושאל איפה אבא שלי, איפה ג'יפטרו. זה הציור שלנו של, של בריאת אדם, או שזה היה תהליך, תהליך של הופעת החיידקים ושל מהחומצות אמיניות, הופעת הצורות הכי הכי פרימיטיביות, בקטריאליות של, של החיים, והם התפתחו, נהיו חטאים, נהיו אמבות, אינפוזוריות, ומאינפוזוריות התחלקו, התפתחו הלאה, 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 ובסופו של דבר יצאו שם דגים, זחלים, יונקים, ובסופו של דבר אדם. זאת אומרת שזה עבר פה תהליך. והשלב הזה שהוא, אנחנו קוראים לו גולם, השלב הזה, גולם, הוא לא היה בובה, אלא הוא היה חי. זאת אומרת, גולם זה היה מישהו חי, כמו שאנחנו בדרך כלל מכירים גולם. גולם של פרפר הוא חי, הוא לא מת, הוא נראה כמו מת, אבל הוא חי. האם כשגמרא בסנהדרין מדברת על גולם, מדברת על, על בובה, או היא מדברת על בעל חיים? זאת השאלה. ולפי חלק מהמפרשים שלנו, הייתי אומר, כל המפרשים שמתייחסים לנושא הזה, נגיד ככה. גולם היה חי. הוא לא היה חתיכת חמר שוכבת, עד שקדוש ברוך הוא יחיה אותו ונפח בו נשמת חיים. גולם היה חי. ככה למשל, אצלכם אומר את זה ספורנו, תסתכלו מקור חמש. אומר ככה, ויפח בפח נשמת חיים, נפש חיונית מוכנת לקבל צלם אלוקים. זאת אומרת, זה היה, היא רק מוכנה לקבל צלם, אבל עדיין אין לה צלם אלוקים, תשימו לב. כי אמרו, ונשמת שדה את הבינה, מכל מקום, והיא אדם לנפש חיה, היה עם כל זה, חיה בלבד, בלתי מדברת, עד שנברא בצלם ודמות. זה מאוד מאוד חד משמעית, אין פה ספק. אדם היה חיה בלבד, בלתי מדברת. היה חי, מסתובב, מטפס על העצים, מגרד פה זה ואוכל בננות. עם זנב. ורק אחר כך, בשלב יותר מאוחר, הופיע בו נשמת צלם אלוקים, לפי ספורנו. אותו דבר גם רמב"ן, מקור חמש א', אותו עיקרון. ואם כן, יאמר הכתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, יצירת תנועה שהיה אדם נוצר. כלומר, בעל תנועה. הוא היה עוד לא בן אדם, הוא לא היה חי, אבל, סליחה, הוא כן היה חי, הוא לא היה בן אדם, לא היה צנוע, אבל היה לו תנועה, בעל תנועה. כי היצירה היא החיות וההרגש. זאת הכוונה, וייצר השם את האדם. כן, זאת אומרת, מה זאת אומרת שהוא יצר? הוא יצר אותו בהרגשה ובחיות ובתנועה, הוא חי, כן, מרגיש, שהם, שבהם הוא אדם לא גבול עפר, הוא כבר לא עפר. אדם הוא לא עפר. ואחרי שיוצרו בהרגשה, אחרי זה, כן, תשימו לב, ניפח ואפיו נשמת חיים מפי העליון להוסיף נפש הזאת על היצירה הנזכרת. זאת אומרת, קודם הייתה, היה פה משהו חי, מרגיש, זז, בעל תנועה, ורק אחר כך היא מתווספת בו דעה, מתווספת בו תבונה. והיא אדם כולו לנפש חיה, כי בנשמה הזאת ישכיל וידבר ובא יעשה כל מעשה, מעשה. וכל הנפשות וכוחותן לא תהיינה. או, יאמר שחזר כולו נפש חיה ונהפך לאיש אחר. כי כל יצירותיו יהיו עתה לנפש הזאת. זאת אומרת, הופיע פה מישהו אחר. כמו שנברא יהודי הראשון. יהודי הראשון היה פעם בן אדם. היה הולך, מדבר, כותב ספרים, מתפלל, מתחתן, חי לגמרי, כמו בן אדם. ובשלב מסוים הפך להיות ליהודי, לישראל. קוראים לו אברהם אבינו. לפני שהוא נהיה ישראל, הוא היה אדם לכל דבר. אז לפי החז"ל, מפרשים, והחז"ל, כמו שאתם אומרים פה חז"ל, גם בחמש ב' אומרים את זה, וגם רבי אליעזר אומר את זה, יש הרבה מקורות שאומרים את זה בפירוש, אדם היה לכל דבר חיה, ורק אחר כך נהיה אדם. ופה אני מבין שיש שאלות, אנחנו צריכים כאן לעצור, אבל מיד אחרי זה אפשר לשאול שאלות, בסדר? אז נעצור כאן.